אז אנחנו בקורס של מנוחה עמוקה, או כמו שתמי אמרה אתמול, מנוחה נכונה, מנוחה עמוקה, same same, אולי different. והתרגול של מנוחה, ולאו דווקא עמוקה, אלא עצם ההתכוונות למנוחה, הוא הרבה פעמים מרגיש לנו מוזר וזר. והוא באמת זר, הוא זר לנו לתרבות, תרבות המערבית, מקדשת פרודוקטיביות והישגיות ותחרות ומדידה. ולמדוד ולהשוות, ואולי לקח לנו שנים להתרגל אפילו למדיטציה, מה שנקרא הרגילה, של תשומת לב לנשימה. ואולי אנחנו מרגישות סוף סוף כבר הצלחנו, וסוף סוף יש איזה מגע עם הנשימה, וסוף סוף יש לי הרגשה של הצלחה, והנה גם את זה לוקחים ממני כאן. וגם מזה הם מבקשים ממני פה להרפות. והנה שוב אנחנו מתבקשות ומתבקשים לצאת מאזור הנוחות, מהמוכר, מהידוע, ולכן הרבה פעמים הבטוח. ואנחנו מודעות לזה. אני יכולה להגיד לכם שאני באופן אישי גם הגעתי לתרגול הזה אחרי שנים של תרגול, התרגול היותר מוכר לנו, וריטריטים והעמקה בתרגול, ואני מכירה את החוויה הזאת של מה זה הדבר הזה? זה מבלבל, זה לא מוכר, זה להתנדנד כזה. ג'איה אשמור, שאנחנו מזכירות אותה הרבה, משתמשת במילה באנגלית wobbling כזה, להתנדנד. אין קרקע יציבה, אין קרקע בטוחה. סוף סוף עם התרגול יש לנו קרקע בטוחה, עם התרגול המוכר, וגם ואולי גם יש איזושהי תחושה טובה. אני יודעת מה אני עושה. הנה, אני יושבת ואני מתבוננת בנשימה, ואולי נוצר או התמצק לו גם איזושהי תחושת אני, האני המתרגל, האני המתרגלת. וזה טוב, זה נותן תחושה טובה. והנה גם שומטים לנו את השטיח גם מתחת לזה. וזה יכול להיות שזה דורש אומץ להסכים לוותר על המוכר ולכן הבטוח. ואתמול מישהי אמרה שבתרגול הרגיל יש יותר איסוף, ובתרגול בשכיבה זה התפזרות. נכון? מצלצל לחלקכם, ואולי זה ממש התפזרות אחת גדולה. ויש באמת בישיבה, כשיושבים ויושבות, יש משהו שהוא יותר נאסף, שיותר גם מתגייס. באיזשהו אופן אנחנו כמו יודעות ויודעים איפה אני בכל רגע נתון. יש לנו סימני דרך, כן? הנה, סוף סוף הייתי באופן רצוף עם שלוש נשימות לפני שהתודעה שוב נדדה. יש. משווה את זה לבוקר, או משווה את זה לשבוע שעבר, ואני אומרת, הנה אני מתקדמת. ואני אומרת את זה בעדינות ובחמלה. זה לא משהו רע. אבל הנה אנחנו באים למשהו זר וחדש. כמו כל דבר שלומדים פעם ראשונה, זה מתנדנדים, יש התנדנדות, שוובלינג, ואין סימני דרך. ואני לא יודעת אם אני בהתקדמות או בנסיגה או שאני צועדת במקום. אז מה אפשר לעשות? אז למדיטציה בשכיבה יש כל מיני אספקטים, אני רוצה לדבר על אחד מהם. וזה נושא של התמסרות. יש כל מיני סוגים של התמסרות. בתרבות שלנו מתייחסים לנושא של התמסרות די בחשדנות, אולי גם בצדק. במיוחד אם מדובר על התמסרות למורה או מורה רוחני. במזרח זה מאוד רווח, זה בהרבה מסורות זה חלק מהתרגול. ואני יכולה רק לשתף שאני, היה לי מורה שאחד התרגולים המרכזיים היה תרגול של התמסרות. וכמה שהוא היה מאתגר, הוא היה מאוד מאוד משמעותי ומאוד פורה. זאת הייתה התנסות מאוד מיוחדת. אבל אני לא רוצה לדבר עכשיו על התמסרות כזאת. אני רוצה לדבר על התמסרות אחרת. שאולי אפילו יותר קשה. וזה התמסרות לחיים. למציאות. למה שקורה מרגע לרגע. אז מה זה להתמסר לחיים? מה זה בעצם, איך זה בא לידי ביטוי, נגיד כאן, בריטריט, כשיושבים, יושבות על הקרית, או שוכבות על המזרונים? מה זה להתמסר לחיים? אני אשמח לשמוע אם עולה בכם משהו. מה זה בשבילכן, בשבילכם, להתמסר לחיים? פה בריטריט. לא לחשוב על איך צריך להיות, או איך היה צריך להיות, או איך היה אמור להיות. נכון. עוד? להפסיק לשפוט, נכון. מהניסיון שלך, מה אתה או מה אנחנו שופטים לרוב? כן, השיפוט העצמי, אז אם נרדמתי, זה לא בסדר, ואם התעוררתי, אז האם עשיתי רעש, וכל הזמן על הסקאלה, נכון או לא נכון. כן. עוד? להיות במגע אינטימי. כן, עם מה? עם כל חוויה שהיא. ואולי אין לך מילים, אבל אם יש, מה זה בשבילך המגע האינטימי? שחרור מפחד. כן, יפה. אני השתמשתי קודם במילה אומץ, אבל אולי המילה יותר מדויקת זה שחרור מפחד. כן. אז כן, כל מה שאמרתם, ואני מנחשת שגם הדברים שלא נאמרו. להתמסר לחיים זה להפסיק להתווכח איתם כל כך הרבה. הם החיים מביאים את עצמם, באים לידי ביטוי מרגע לרגע כפי שהם. ובאמת לחשוב שזה לא אמור לקרות, מה שזה זה לא יהיה. הכאב הזה ברגל, או הכאב הזה בראש, או הכאב הרגשי, או הכעס, או החרדה. אודליה אמרה בוקר, רק בגלל שמשהו לא נעים או קשה, זה לא אומר שהוא לא צריך לקרות. או היא אמרה, זה לא אומר שזו בעיה. כריסטופר טיטמוס, המורה המאוד אהוב שלי, נוהג להגיד, take the problem out of life. תוציאו את הבעייתיות ממה שקורה. מההירדמות, no problem. עולה לי ככה, איך שאומרים את זה בהודו, no problem, madam. אפשר להגיד לעצמנו, no problem, madam, no problem, sir. ההתעוררות, אולי עשיתי רעש, הכאב, הרגש הזה או האחר. אז נרדמתי, no problem. להתווכח עם החיים זה, עכשיו יורד גשם, אוי, לא הבאתי מעיל, לא הבאתי שאל, מה זה צריך להיות? לא צריך לרדת גשם, באפריל? מה זה פה? זה הכל אשמת ה... זה להתווכח עם החיים. לכעוס על עצמנו שנרדמנו. בשביל לישון אני יכולה להישאר בבית, לא בשביל זה באתי לכאן. זה להתווכח עם החיים. כל פעם כמו שנאמר פה, שאנחנו חושבים זה לא אמור להיות, זה לא אמור להיות ככה, אנחנו בוויכוח עם החיים, עם המציאות. ואפשר להתווכח עם החיים כמה שאנחנו רוצות ורוצים. לחיים לא אכפת. הם בשלהם. אבל אנחנו משלמות ומשלמים מחיר על הוויכוח הזה. איך? מה המחיר? דוקה. אי נחת. סבל. כמו במשל החיצים של הבודה, שאמר מה יותר כואב, אם נפצעים מחץ אחד או מהרבה חיצים. כמובן, שאלה רטורית, עדיף כבר להיפצע רק מחץ אחד. והוא אומר, החץ הראשון זה הדברים שהחיים מביאים לנו. באמת, באמת לפעמים כואב ובאמת לפעמים קשה, אפילו קשה מאוד. זה החץ הראשון, אין לנו שליטה עליו. אין לנו שליטה על החיים, שמתם לב? אבל החץ השני או החיצים הרבים האחרים הנוספים, זה ההתנגדות שלנו והמאבק שלנו והוויכוח שלנו עם מה שקורה. אז זה לא אמור לקרות הזה. זה חץ שאולי עדיף בלעדיו. הגורו שהיה לי, הגורו שאמרתי לכם שהיה תרגול של התמסרות, הוא נהג להגיד, החיים הם הסתגלות תמידית למה שיש. למציאות או לחיים אין שום מחויבות לציית להנחיות מכם. וזה די מזל, כי תחשבו שהחיים היו מקבלים הנחיות מאיתנו, אז הם היו כל הזמן מקבלים הנחיות סותרות. כי מישהו אחד אומרת, אלוואי שירד גשם, ומישהו אחר אומר, אלוואי שלא ירד גשם. אז החיים היו יוצאים מזה מאוד מבולבלים. לפני כמה שנים בראש השנה התארחתי אצל חבורה של חברים שככה חגגנו כמה ימים ו... עוד כל החגיגות עוד לא התחילו, ועברה איזה חברה ואמרה לי ככה, מה את מאחלת לעצמך לראש השנה? ועוד לא, עוד לא התחילו הטקסים, עוד לא התחילו המדיטציות, עוד לא התכוננתי למה אני מאחלת לעצמי לראש השנה, ויצא לי ככה בספונטני, מאחלת לעצמי להפסיק לבלבל לעצמי את המוח. ומה זה לבלבל לעצמנו את המוח? אפשר לחשוב ככה באופן אישי, מה זה בשבילי להפסיק לבלבל לעצמי את המוח? בשבילי זה היה מה שדיברנו כאן עכשיו. להפסיק להגיד, זה מתאים, זה נכון, זה לא מתאים, זה לא נכון, זה בסדר, זה לא בסדר. ואולי אפשר ממש לתרגל את זה כאן, בריטריט, בשכיבה, בישיבה, בהליכה בשבילים, באכילה, במנוחה. להפסיק לבלבל לעצמנו כל כך את המוח. יש בפרדס חנה, איפה שאני גרה, שזה אומרים עליה שהיא המקה של העולם האלטרנטיבי, יש שיר מפורסם ואהוב, שהמילים שלו, שני משפטים ממנו זה, נוחו על כנפי החיים, או נוח, אני משנה את זה לנוחו, או נוחי, על כנפי החיים, הן יובילוכן למקום הנכון. אולי בשבת לפני סיום נשים את זה במערכת, שיר נורא יפה. נוחו על כנפי החיים. יש כאן הזמנה עבורנו לנוח על כנפי החיים, והבטחה, לפחות בשיר, שהכנפיים של החיים יובילו אותנו למקום הנכון. ובשביל זה צריך באמת, צריך. לא יודעת אם המילה צריך היא המילה הנכונה, אבל זה מבקש מאיתנו משהו. איך זה נראה לנוח על כנפי החיים? אולי זה כמו לחתור בסירה בנהר שוצף וקוצף, ואנחנו במאמץ עצום. ואז באיזשהו רגע אנחנו מניחות, מניחים את המשוטים, נשענים אחורה, ונותנים לנהר לשאת אותנו. אפשר בהזדמנות זו להסתכל מסביב על החורשה, על העצים, על הפרחים, על השמש, כל מה שלא ראינו כשהתאמצנו לחתור. וכמו לבטוח בלאן הנהר ייקח אותנו. לבטוח בחוכמתו של הזרם. כנפי החיים, הן יובילונו למקום הנכון. ולהישען אחורה ולהתמסר לחיים זה לא תרגול קל. זה לפעמים אפילו קשה מאוד. היה לי לאחרונה, בחצי שנה האחרונה, שיעור מאוד מאתגר בהתמסרות לחיים, למה שקורה, למה שהחיים מביאים. שבועיים לפני המלחמה, התחילו לי כאבי בטן שהתפתחו, אני כל הזמן אמרתי, שטויות, שטויות, זה כלום, זה כלום, זה כלום. So much for inner knowing. וזה התפתח לאפנדצית שהתפוצץ והסתבך, ולכמה חודשים טובים, לחמישה חודשים, שכל פעם אני משתחררת מהבית חולים ו... חוזרת הביתה ומרגישה יותר טוב, ושבועיים אחרי זה מתאשפזת שוב, ושוב מרגישה יותר טוב, חוזרת הביתה ככה 4 פעמים, עד 3 חודשים אחרי זה עוד ניתוח. ולאורך כל הזמן הזה, ענת, הבת זוג שלי, ישנה על מזרון לצידי, על הרצפה של הבית חולים. הבנתי שבמחלקות ילדים, יש ליד כל מיטה קורסה שגם נפתחת למיטה, ובמחלקה של הילדים היותר גדולים, בגילי, אין את זה. אז ענת בלתה, אני חושבת שבמצטבר יוצא איזה חודשיים, שלושה רצוף, על מזרון, על הרצפה, דווקא יחסית נקייה, של כמה בתי חולים. ואני נקראתי, החיים הכריחו אותי, להתמסר למה שקורה, לכאב, לכל מיני צינורות שנכנסים ויוצאים ממני, להרגשה רעה, לאנטיביוטיקות שמטשטשות את התודעה, וענת לצידי גם כן צריכה להתמסר. יש לה, כל החיים שלה נהיו בהולד. הבית ספר שהיא הקימה לטיפול בבעיות ראייה ועיניים, בעבודה רגשית, הכל on hold, הכל נעצר. והיא גם מתמסרת מרגע לרגע. רגע אומרים לנו, מחר ניתוח, ברגע הבא אומרים, לא, 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 בעצם את משתחררת. כבור ימיים, לא, 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 בעצם את נשארת. וזה כל הזמן להתמסר ללא ידוע. ולה ups and downs של הרגשות, כן, שמלווים, כל השינויים האלה מלווים ברגשות, הקלה של שחרור הביתה, ואז שוב כאבים, ואז שוב השפוז, והמון המון אי ידיעה. זה המון התמסרות לאי ידיעה. לחוסר שליטה. לאי נוחות. אני רוצה לספר לכם עכשיו משהו שאני לא מאמינה שאני מספרת לכם, אבל אני חייבת, תכף תבינו למה, שלפני כמה זמן ראיתי סרט בנטפליקס או במשהו כזה, שהגיבורה שלו יכלה לראות את העתיד. הייתה רואה מה הולך לקרות. ובלילה חלמתי, היה לי חלום, שבו אני בריטריט מנוחה עמוקה, נותנת שיחת דרמה, ומספרת על זה, כל זה בחלום עדיין, מספרת בשיחת דרמה, שאחד הדברים שנאמר לי על ידי כל הרופאות וכל הרופאים, וכל המטפלות האלטרנטיביות, יש לי צוות שלם שמלוות אותי, וכולם אומרות לי, שהדבר שהכי חשוב שאני לא אעשה, זה שאני לא אתאמץ בזמן, איך אני אגיד את זה, עשיית קאקי. אסור שהמעיים יתאמצו, אסור להפעיל מאמץ. וזה היה החלום, ואז קמתי בבוקר, ואמרתי לעצמי, אם אני אגיד את זה בשיחת דרמה, זה הופך את זה לחלום נבואי, שגם אני ראיתי את העתיד. בגלל זה אתם מבינות ומבינים למה אני הייתי חייבת להגיד את זה. אבל זה באמת הנחיות מאוד דומות, לא להתאמץ כל כך. זה לא... זה לא טוב למעיים וזה לא טוב לנפש. להתמסר לחיים מרגע לרגע זה להסכים, וההסכמה הזאת, להסכים למה שהם מביאים, נעים, לא נעים, מייאש, משמח. באמת, כמה מעט שליטה יש לנו על הדברים. אני חושבת ש... כל מי שיש לה או לא ילדים, אולי יכולים להזדהות כמה מעט שליטה. אבל האמת, כל מי שיש לה גוף, או יש לו גוף. וכל מי שבחיים, גם בלי גוף. לא, זה לא. זה לא. אבל להיות בחיים, זה לפגוש ככה, heads on, על הרבה חוסר שליטה. וזה... הזכיר לי שיר נורא יפה של רומי, שהוא אומר, ציפורים חגות במעגלי חופש ענקיים בשמיים. כיצד הן לומדות זאת? ציפורים חגות במעגלי חופש ענקיים בשמיים. כיצד הן לומדות זאת? הן נופלות. ובעודן נופלות, ניתנות להם כנפיים. הן מסכימות ליפול. וכשהן מסכימות ליפול, בנופלן הן מקבלות כנפיים. אז אפשר להגיד שזאת הזמנה להסכים ליפול כאן בריטריט. Whatever ליפול means to you. אם זה להירדם, אם זה לכעוס, אם זה לכאוב, אם זה לפקוט, אם זה לשמוח. כשמסכימים ליפול, מרגישים יותר בבית. יש יותר אמון בחיים. תמי הזכירה את זה אתמול, אמון, trust. בחיים כפי שהם, לא כפי שאנחנו דורשות ודורשים מהם להיות. ברגעים קשים וברגעים שמחים. ואני רוצה לצטט את אתי הילסום, תמי סליחה שאני גונבת לך. אתי הילסום, יהודיה שחייתה בהולנד בזמן מלחמת העולם השנייה, בסופו של דבר נספתה באושוויץ, אבל במחנה היא ניהלה יומן. היומן הזה התפרסם כספר השמיים שבתוכי. וזה יומן שבעצם מתאר התעוררות. תהליך של התעוררות בנסיבות הכי קשות שאפשר לדמיין. ובתוך הנסיבות הכי קשות שאפשר לדמיין, יכולה להתרחש התעוררות מלאה. וביומן הזה, השמיים שבתוכי, אפשר לראות את זה, קורה, דף אחרי דף. אז בהקשר של להרגיש יותר בבית, כשאמרתי, כשמסכימים ליפול, מרגישים יותר בבית, אז היא אומרת, אנחנו בבית, בכל מקום מתחת לרקיע אנחנו בבית. בכל פינה עלי אדמות אנחנו בבית. אז התרגול הזה של מנוחה עמוקה, בכלל מילה תרגול ומנוחה זה קצת אוקסימורון, אבל אין לי מילה אחרת. אז ההשתהות הזאת בתוך מנוחה או בתוך התכוונות, ההתכוונות יכולה לשאת אותנו לשם. מספיקה ההתכוונות. גם אם אנחנו בחוויה שהגוף מאוד חסר שקט ואין כאן בכלל מנוחה, גם אם החוויה היא שהראש תזזיתי ומלא מחשבות ואין כאן בכלל מנוחה, עצם ההתכוונות. הבודה אמר להטות את התודעה, זה גם כן כריסטופר טיטמוס כל הזמן השתמש בציטוט הזה, incline the mind towards awakening, incline the mind towards מנוחה, להטות את התודעה ואת הלב לכיוון מנוחה. אז התרגול הזה או השהייה הזאת במנוחה באמת מפתחים בנו תחושה של בית יותר ויותר, בכל מקום ובכל נסיבות. מפתח בנו גם את תחושת הווייז הפנימית, אני קוראת לזה. זה כמו, אני גדלתי בקיבוץ, והיה שם דיר. היינו הולכים הרבה פעמים לטייל בגן, בבית ספר, לטייל לדיר. ובדיר, אולי אתם יודעות שיש, כשיוצאים למראה, כבשה אחת, קוראים לה משכוכית, ושמים עליה פעמון גדול. אני לא יודעת איך בוחרים את המשכוכית, זה באמת מעניין, אם היא הכבשה הכי חכמה בעדר, או שהיא הכבשה שהכי בציות עיוור לרואה, אבל שמים, על אחת מהן שמים פעמון גדול, והיא הולכת אחרי הרואה, וכל הכבשים הולכות אחריה. פשוט ככה. כל הכבשים, כל העדר. העדר, כן? וזה מאוד נוח כשאומרים לנו מה לעשות, כשיש משכוחית, גם בריטריט, שאומרת לנו מה לעשות, ועכשיו ככה, ועכשיו ככה, וזה נותן תחושה של ביטחון עכשיו לנשימה, תשומת לב לנשימה, וזה חוסך התלבטויות, זה חוסך חרטות, הייתי צריכה, למה לא עשיתי, למה עשיתי את זה, זה מרגיש בטוח, סייף. יודעים מראש לאן ללכת, ויודעים מהם סימני הדרך שמראים התקדמות. אבל זה על חשבון משהו. זה לא מפתח את הווייז הפנימית. ואנחנו חושבת שכולנו מכירים את זה, שפעם, לפני תקופת הווייז, היינו לומדים בעל פה איך להגיע לאנשהו, או סימני דרך. ועכשיו יכולים להיות באותו מקום כבר 4 פעמים, ואין לנו מושג, ועכשיו שהווייז משתבש לנו, ולוקח אותנו לדמשק, אז אין לנו מושג איך להגיע. אז זה על חשבון משהו, הנפש לפעמים נמקה בחיים שבהם הכל קבוע וידוע מראש. אז אם הכבשה מוכנה להיות קצת בדיסאוריינטציה, להיות קצת בוובלינג, להסכים לא לדעת, להסכים אפילו קצת ללכת כאן לאיבוד, זה באמת מצריך אומץ, לא ללכת בשביל שהותווה עבורי. אבל אז אנחנו מטפחות, או יותר נכון להגיד, משהו בנו מתטפח, זה לא אנחנו, זה לא עשייה שלנו, אבל משהו בנו מתטפח מעצמו איזושהי איכות או איזשהן איכויות שאפשר לקרוא להן הווייז הפנימית, או איכויות של רילקסיישן, של אמון, של טראסט בחיים. של להסכים. נזכרתי היום במורה אהוב שהיה חי פעם בארצות הברית בשנות ה-70, הוא היה הגורו של כולם, רמדס, שהוא אמר, let go and trust the process. זאת אומרת, זה לא מספיק רק to let go, לשחרר את הציפיות, ואת הזה אמור להיות ככה ולא אמור ככה, ובלי טראסט, זה מאוד קשה. אז זה שני צדדים, שני עמודי בית המקדש. גם letting go, לציפיות ולשיפוטיות, ולזה אמור להיות ככה ולא ככה, וגם טראסט. Trust the process. ובהקשר הזה, עוד מורה יקר, צ'וגיאם טרומפה, אומר, התוצאה של שחרור, של letting go, היא שאתן ואתם מגלות בנק של אנרגיה שקיימת בתוככם, שתמיד זמינה לכם, מעבר לכל נסיבות. האנרגיה הזאת למעשה באה משום מקום, אבל היא תמיד שם. זוהי האנרגיה של הטוב הבסיסי, our basic goodness, הוא קורא לזה. והוא אומר, הערות או הטוב הבסיסי, זה אותו דבר מבחינתו, awakening ו-basic goodness, תמיד שם. ואז כשהאנרגיה הזאת יותר זמינה לנו, יש איכות מרוממת לחיים. הוא אומר uplifting quality, שמתקיימת, שימו לב, ללא מאמץ. עשינו full circle, חזרנו למאיים. זה התוצאה של שחרור ושל יצירת קשר עם אותה uplifting energy. אז ואני נזכרתי, לא יודעת איך זה מתקשר, אבל זה מתקשר לי בריטריט שהשתתפתי בו, שלימדו אודליה וג'איה ועוד מורה הודי, שזה היה בסככה בדרום הודו, סככה פתוחה, ורק מעלינו היה רק תקרה שבעצם הייתה עשויה מפח ומוחזקת על ידי צינורות ועצים מסביב, ועל העצים ובתוך אחד הצינורות חייתה לה באושר ובאושר, חייתה בכיף כמו שאומרים, נחשה ענקית. היא הייתה, לפעמים הראש שלה היה מציץ מצד אחד והזנב מהצד השני, פשוט ענקית. עכשיו ההודים המקומיים אמרו לנו שהיא לא מסוכנת, אנחנו לא האמנו להם, וכל בוקר וכל לפנות ערב היינו רואים אותה יורדת בעץ, כי זה סוג כזה של נחשים, יורדת בעץ ויוצאת לה לעמל יומה, whatever it is, ולפנות ערב חוזרת ומטפסת, ו... כמה פעמים היא ניסתה להגיע למקום הזה שלה, לצינור שכנראה הבית שלה, והחליקה שם בין הצינורות ונפלה על מישהו באמצע המדיטציה. וכל אחד שוכב לו שם בנחת. אני למזלי הייתי בקצה של הסככה הזאת, אבל מי שהיו באמצע, מדי פעם היינו שומעים כזה, אז ידענו שהיא לרגע צנחה והיא מסתלקת לה. אבל מה שרציתי לספר זה שכל יום ב-4:45, כמו אצלנו, הייתה שיחת דרמה, וכל יום ב-4:45 היא הייתה מוציאה את הראש, הקצה של הראש שלה היה מתחת לאיפה שהיא, הראש שלה הייתה הבמה של איפה שישבו המורות והמורה ונתנו שיחות דרמה. כל יום ב-4:45 היא הייתה מוציאה את הראש. עכשיו לנחשים אין אוזניים, והיא גם לא הייתה מבינה עברית או אנגלית, anyway, נחשה הינדית. לא יודעת, go figure, היא הייתה מוציאה את הראש, והיא הייתה נוכחת איתן בשיחת דרמה, וכשהשיחת דרמה הייתה מסתיימת, היא הייתה נכנסת חזרה. איכשהו זה התקשר לי למנוחה עמוקה. אבל זה באמת היה ריטריט, אלה היו ריטריטים של מנוחה עמוקה. כולנו שכבנו שם והתפללנו שלא תיפול עלינו נחשה. אני רוצה לסיים עם שיר שאני נורא נורא אוהבת, של ניושו קנופו רינפוצ'ה, מהמסורת הטיבטית. אני אקריא אותו גם באנגלית, כי זה פשוט הוא נורא יפה. ועם זה נסיים. Rest in natural great peace. Rest in natural great peace, this exhausted mind. Beaten helpless by karma and neurotic thought, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in great natural peace. ובעברית, נוחו, הרפו, או תנו מנוחה בשלווה טבעית גדולה למיינד המותש הזה, לתודעה וללב המותשים. התודעה מוכה חסרת אונים על ידי קרמה ומחשבה נוירוטית. כמו הזעם הבלתי פוסק של הגלים החובטים באוקיינוס האינסופי של סמסרה. נוחו בשלווה טבעית גדולה. אז בואו ניקח כמה רגעים כפי שאנחנו, אין צורך לשנות כלום מרגע זה. רק לתת למילים האלה להדהד, להדהד בלב, בגוף, בין אם הן מובנות, בין אם הפשר שלהם מובן או לא. הזמנה לנוח בשלווה טבעית גדולה, טבעית, לא מאומצת. Rest in natural great peace. תודה רבה על ההקשבה וההשתתפות.